ברוכים הבאים לעוד פרק של אומש מדבר כדורגל, פרק 66. איזו עונה מלאה בתהפוכות. רכבת הרים משוגעת. מאיגרא רמא לבירה עמיקתא וחוזר חלילה. מההחתמה של דגו, להתחלת עונה צולעת, מינוס 10 נקודות מהמובילה, על אף הורדת הנקודה בטרם הליגה. ולמלחמה כמובן שנתנה טון אגום לעונה. וזה המשיך עם משחקים טובים באירופה, ודשדוש בליגה, והורדת עוד נקודה, והחזרת הנקודה למכבי תל אביב, בתחושה קצת צורמת, לפחות לאוהדים שלנו. קצב משחקים המשוגעים שנראו פה בכל הזמנים עם משחק כל 3.5 ימים. סיבוב וחצי תוך בערך 3 חודשים. יחד עם אירופה, גביעים, גביע טוטו, וכל המסביב. מעמסה מנטלית ופיזית. שנותד גם את הטון ומספר הפצועים. אבל ננסה להיות אופטימיים. גם אם לא לשנה, לראות מה כן נבנה פה לשנה הבאה. נדבר על התהפוכות המנטליות שהשחקנים ובעיקר סגל עברו פה, העונה, ואולי על דברים שלא ממש דוברו החוצה, ואני בספק עם פנימה גם. בכל מקרה יהיה פרק מאוד מעניין, אני מבטיח, אבל אני משוחד. אתם אלה שתגידו. פתיח וממשיכים.
ירו רוצה במרכז, ירו מקבל! זה! מהפך! שלנו! מוחמד. ג'אבר. ילך אל השער, ג'אבר! יאה!
אז רגע לפני שנתחיל לגעת בהשתלשלות העונה הזו, צריך לומר שסיימנו את העונה הסדירה במקום השני והמכובד עם 55 נקודות ב-26 משחקים. רחוקים 7 נקודות מהמקום הראשון עם 2 נקודות שהורדו לנו. סיימנו עם ההגנה הכי טובה בליגה וההתקפה הכי טובה בליגה עם 18 שערי חובה ו-37 שערי זכות בפלוס 19. סיימנו עם 17 ניצחונות, 6 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. עם 2 ניצחונות על מכבי תל אביב בליגה. ניצחון אחד על באר שבע בבית כאשר הפסדנו למכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע ולבני ריינה, כאשר 2 מתוך ה3 נפגוש בפלייאוף העליון. ועם שווי שחקנים של 26 מיליון אירו ומספר פצועים שהם בעצמם הרכב שיכול להתמודד פה על אליפות. אז בואו נתחיל רגע ונחזור אחורה לאזור יוני-יולי. שבו הכריזו, ביום בהיר אחד, על מינויו של מסאי דגו, רגע אחרי עזיבה של אצילי, ג'וש, אבו פני ובחר עם הצוות המקצועי. זוכרים מה הלך פה? זוכרים איזו פאניקה הייתה? גם בפודקאסטים, ובעיקר בעיתונות ובקרב האוהדים. אגב, אותן התגובות היו הקש ששכנע אותי להתחיל את הפודקאסט, כבר בפרק הראשון שנקרא חכמים יזהרו בדבריכם. אז מעבר לטלטלה הנפשית של לאבד כאלה עוגנים חשובים וקריטיים, שהיו שותפים לשלושת האליפויות האחרונות, ויש יאמרו שלא מעט בזכותם הגענו להישגים האלו. גם התחלנו את העונה עם מינוס נקודה, והפרסה בהמשך, פתאום גל אלברמן היה במוקד, והופנתה עליו לא מעט אש בלשון המעטה, אחרי התשבוחות על העמדת רכשים מהשורה הראשונה שנראו בישראל, פתאום הכל נשכח. השתן עלה לו לראש, איבד את הראש, אלופה במפלה, ועוד כותרות כאלה ואחרות ודברים קשים יותר שנאמרו עליו, כולל טענות שחיפה התחילה לחסוך, בעיקר לאוהדים. מעבר לכל אלה יש שחקנים שנחוו כל כך, כמו החתמה של איתמר ניצן שנשרף כליל העונה והחליט לתלות את הכפפות, ולפרוש בסיום העונה. כך גם עוגנים משמעותיים כמו חזיזה שנפצע בתחילת העונה, שורנוב שתלו בו תקוות גדולות מאוד וסיים את העונה בשלב מוקדם, ואם יישאר, נראה ממנו משהו רק בעוד 2 עונות, כי יש אומרים ששחקן שחוסר מפציעה מורכבת כזו, יחזור לתפקוד לא בעונת החזרה שלו, אלא בעונה שלאחריה. מה שמביא גם תקוות גדולות שבשנה הבאה נראה אולי טיפה יותר מסוף. כמובן, שכל העניין הזה עם דיה סבא, שכמעט נשכח, אבל נתלו בו תקוות מאוד גדולות, היה סיאן השכר בחיפה, ופשוט לא עמד בציפיות, וקרס מנטלית לדעתי, אפילו לפני ההתפתלות של לאחר תגובת אשתו למלחמה. ושהוא לא הצליח לגייס את עצמו לפני, ובטח אחרי החזרה מהפגרה. והאוגן, אולי הכי חשוב, שהוא שרי, שנאלץ לסיים את דרכו לפחות טעונה הזו, אם לא לתמיד, כדי להיות קרוב למשפחתו ולבנו, וכמובן נאחל רפואה שלמה, ושנחזיק את כל האצבעות בידיים וברגליים, שיחזור אלינו לפחות לעוד עונה, כי לא נראה לי שהוא קרוב לסיום. אז עברנו לא מעט, וזה בלי להיכנס באמת את משקל המלחמה, ולדעתי על ההשפעה לא קטנה, כי מעבר לזוועות שהתרחשו שם, לכמות הבלתי נתפסת של הנרצחים, של החטופים, הביאה לכך שהליגה הופסקה לחודשיים ואחר כך חודשה כמעט בלי קהל, שלא אירחנו משחקים אירופאים בארץ, וגם לעזיבה של חלק מהזרים והמשפחות שלהם, והפעלת לחצים גדולים מאוד על אלה שכן נשארו, מצד אנשים במדינות שלהם, בני משפחה שרצו שיעזבו. ואיפה שחקנים ואנשי סגל שהכירו נרצחים, חטופים, פצועים? לא פשוט בכלל לפקס אותם. ומי שזוכר את המשחק הראשון ששוחק מאז תחילת המלחמה מול ויאריאל בהפסד 2-1, והובלנו עד הדקות המאוחרות. ובסוף, השחקנים שלנו קרסו מחוסר אימון. תחשבו שזה רק חלק מהדברים שאמרתי יכולים לשפור את הקבוצות הכי גדולות. גם הורדת הנקודה השנייה שהגיעה בתזמון נוראי עם החזרה ההזויה של הנקודה למכבי תל אביב, כשנראה שחיפה החזיקו לא רע עד אותה נקודה, ובה היה נראה שקצת עבדה להם התשוקה, ונראה שהנקודה השנייה הייתה יותר ממכה בכנף, אל החור של ממש, כאשר לאחריה הגיע גם ההפסד לריינה, ותקו מול הפועל תל אביב. לצד, אגב, שני משחקים ברמה גבוהה מאוד מול פיורנטינה, והם הפסדנו רק בדקה 95, 4-3, ותקו אצלהם בבית. אז בואו ננסה רגע לפרק את התקופות ולדבר קצת על מה היה כאן. אז נתחיל עם העזיבה של כל האוגנים, שחקנים סופר משמעותיים שדווקא התחילה בשנה שעברה בפגרת החורף עם העזיבה של נטע לוי, ואחרי דשדוש של אבו פני שנכנס לעמדה שלו, היה אחד המשמעותיים ביותר ולדעתי במשחק של חיפה ונתן פלייאוף לפנתיאון ונמכר בקיץ לפרנץ ורוש ההונגרית. עזיבה של כל הסגל הכוכב האדום, שמדובר פה בסגל שהביא בכל זאת 3 אליפויות, כן, יחד עם השחקנים, אבל זה היה סגל מיוחד במינו ואיכותי, שאולי לא קידם את הקבוצה מבחינת שחקני בית, אבל עשה מהלך מבריק עם שון, פיתח את נטע להיות השחקן הדיפנסיבי הכי טוב לדעתי שהיה במכבי חיפה, וגם את אבו פני. החזירו את אצילי, הביאו את שרי, וכמובן שאר הרכשים של שנה שעברה, שנכון שהם אלברמן, אבל ללא ספק גם לדעת להשתמש בכלים שיש לך, נוכחנו לדעת שף, לא תמיד אפשר. אז הסגן נכנס לתפקיד, תרתי משמע תחת אש. הם הותקפו מכל הכיוונים האפשריים. ואני בטוח שהיו דיבורים על כך גם בקרב השחקנים. מעבר לכניסה לנעליים הגדולות, ללא הוכחות שהיו לו, זאת אומרת לדגו, הוא לא הגיע עם איזה שהם הוכחות בדוקות לפני זה, ההפך. הרכב המסובך שדיברתי עליו מאוד בתחילת העונה, עם מעברי בין קו 3-4 שלא כל כך עבדו, ועם הזמן עבדו קצת יותר טוב ודויקו יותר, עם הכנסה של צעירים שלקחו את המושכות העונה, ובאמת שלקחו אותה בשתי ידיים, הזדמנויות כמו חלאילי, שסוכמה כבר העברתו, במזל טוב, לסן ג'ילואז הבלגית, בסכום C בכדורגל הישראלי של 7.5 מיליון אירו, ואם תשאלו אותי, הם עשו את עסקת חייהם כי הוא שווה מינימום 10, את חג'ד שנפצע ונתן כמה משחקים טובים, את סוף שחזר מפציעה ונכנס לאט לאט לרוטציה, וכמו שאמרתי, לדעתי רק בשנה הבאה אנחנו נראה ממנו באמת תפוקה, את שורנוב שנתן כמה משחקים טובים וגמר את העונה, פיינגולד שאפילו לא העריכו לו חוזה, והוא כאן בנס כי המעבר לאולימפיאקוס לא עבד, ואני אמרתי מתחילת הדרך שהוא שחקן שחייב לקבל דקות, ואני שמח שהוא מקבל אותם, כי לדעתי הוא שחקן אדיר, ונותן לנו עונה מטורפת, ונותן לא מעט, גם בעמדת הבלם הימני וגם בעמדה של קו ימין. שריף קיוף שהוצב בעמדת השוער הראשון, ובמשחק הראשון שלו, אני מזכיר לכם, קיבל גול מ-40 מטר מפאון, שבאותם רגעים, באמת, חשבתי שאיבדנו את שני השוערים שלנו לעונה, ושהוא לא יחזור מזה, אבל הוא נתן עונה לתפארת. הוא עשה טעויות, ברור, יש לו חסרונות, ודאי. אבל נתן, לא מעט הצלות, הוא בעל אינסטינקטים טובים, ועל אף שייתכן, ויש מחלוקת בנוגע לאם הוא מתאים להיות שוער ראשון לעונה הבאה או לא, חשוב שנמשיך לתת לו תמיכה לפחות כרגע על אף שהיו לו כמה משחקים פחות טובים, מול פיורנטינה וריינה, ואני לא בן אדם ששוכח את כל הטוב שהוא נתן, ולכן לא שופט אותו על הנפילות, אלא על כמה וכמה נקודות שהוא נתן לנו העונה. אז תחשבו רגע מה עובר רגע לשוער צעיר בראש, שרק נכנס למשחק הראשון שלו וחוטף גול, שגם אגב עלה לנו בשתי נקודות באותו תיקו מול סכנין, ועוד בבית. הרצון להוכיח מול היכולת שלו להישאר מפוקס. ובסוף, אני חושב שדגו עשה איתו עבודה טובה מאוד לדעתי, כי כן, יש לו בעיה של כדורי גובה, מיקום לא הכי מושלם ומשחק רגל שדי השתפר. אבל ההרגשה היא שיש שוער בשער. אחריו, שימיץ, שהגיע להחליף את דילן, כשכולנו אהבנו ונתן עונה נפלאה שנה שעברה, וגם מתחבר מאוד לקהל ולקבוצה, אבל במשחק הראשון שלו, בוא נאמר, הוא לא חווה את הצלחת חייו. בהפסד אני מדבר על מכבי פתח תקווה. עוד עובדה נקודות שהוא קריטי מאוד. המשחק הזה שאני עדיין מחזיק בדעתי, שלא הייתה באשמתו הבלעדית של שימיץ, אלא ניהול המשחק של דגו והשערה של שימיץ לבד פעם אחר פעם, מבלי ללמוד מטעויות, נתנה את הדין לתוצאת המשחק. מי שמעוניין לשמוע על זה טיפה יותר בהרחבה, אני ממליץ לכם על פרק 16. אז, על אף שהוא סיים את המשחק הזה מרוסק, נראה שהוא ממשיך לעבוד קשה. למרות שלדעתי ההתנהלות איתו לא הייתה הכי נכונה, הוא תופקד כבלם שמאל, עד שניתנה לו הזדמנות לשחק בעמדה של בלם אמצע, שהיא נכונה יותר עבורו, כמישהו איטי יותר, והוא פחות טוב עם הכדור משון, סק או פיינגולד. דגו מצא פתרון נהדר לבעיות של תחילת העונה עם המעברים בין קו 3 ל-4 שסיבחו את השחקנים, ולקו 3 עם שני בלמים בצדדים שבאמת יכולים להניע כדור, להצטרף להתקפות ונותנים המון שקט בקו האחורי, כמו שהיה בתקופה שסק עזב לאליפות אפריקה, וקו ההגנה התייצב פלאים. על אף, שנכון, זה התחיל צולע עם תיקו מול הפועל תל אביב, בקו 3 והפועל פתח תקווה בקו 4, אבל ספגנו רק 5 שערים ב-8 משחקים, והבקענו 18, במאזן של 2 תוצאות תיקו, 5 ניצחונות והפסד 1. אז, וגם אחרי אותו הפסד להפועל באר שבע, ניצחנו את מכבי תל אביב. אז, שימיץ שעבר פה תהפוכה מנטלית לא פשוטה, וגם ההמשך לא היה הכי פשוט. כולל עכשיו שמנסים למצוא פתרונות לשחקנים שכן יש לנו בקו אחורי, ודווקא שם יש לא מעט את סק, שימיץ, שון, דניאל, פיינגולד, קורנו שלצערי לפעמים מתופקד כבלם, וגרשון שנקרא לדגל פעם ב. בכל אופן, יש עוד שחקנים בקו האחורי שמעמדה מתערר, כמו דניאל למשל, שיש לו קצת ירידה ביכולת השנה. ומי שזוכר אמרתי את זה בפרקים הראשונים, לדעתי הוא צריך להיות מוסב דווקא לעמדת הבלם הימני כדי לנצל את החוכמה שלו, את ראיית המשחק שלו, ואם חייב, אז על קו ימין. אבל קשר הגנתי, אני לא חושב שהוא מצטער, יודע מי שיש מי שהוא עבר להם חלק שם בגרון, אני מאמין שקשר הגנתי זה תפקיד אולי הכי חשוב בקבוצה, לפעמים אפילו יותר חשוב מחלוץ. אני אישית גדלתי על גוארדיולה כ-6-8, וקשר טוב שיכול לעשות הגנה ולהיות סופר יעיל בהתקפה, כמו שהיה נטע, אבו פני, ברמות שלנו כמובן. ועוד שחקן שהגיע אחרי שהמועדון נכשל להביא את הברג'ל מצרפת, ועוד כמה שמות שעלו, אגב כולל שוערים, ולכן ההרגשה עם שואו כמו עם מיתמר ניצן, שהם סוג של ברירת מחדל ולא בטוח שהיו נוחתים פה אחרת. אז שואו שהגיע ממש בסמוך לפתיחת העונה, הראה שהוא ללא ספק שחקן טוב. לטעמי פשוט לא מתאים לסגנון המשחק של חיפה. שהוא משחק שאמור להיות מהיר. מדובר בשחקן איטי ולדעתי גם קצת עצלן. עם ראיית משחק טובה ויכול להיות שרואים ממנו דברים שאני לא רואה במשחק, אבל בחלק ההגנתי הוא בהחלט סביר, הוא מתקל טוב, הוא קורא את המשחק לא רע, אבל החסרונות שלו מורגשים, וזה בעיקר במהירות ובמהירות המסירה. כמובן בהשוואה נגיד לאלי, אפילו גוני וקאסה. נראה בגדול שלא כל כך קל לו, ולדעתי הוא לא כל כך רוצה להמשיך פה, לפחות ממה שאני מקבל ממנו. וזה התפרש די בגדול בכרטיס האדום המיותר הזה מול פיורנטינה, על אף שמול הפועל תל אביב למשל הוא היה לא רע והוחלף, משום מה. בקיצור, הייתי מעלה אותו כשחקן רוטציה, ודווקא פותח עם גוני, דניאל, אלי, ואפילו סייף, כי לדעתי הם נותנים לקבוצה יותר, ובטח ובטח אם ג'אבר אכן חוזר. אז קיבלנו גם שחקנים שלא הצליחו להתברג לקבוצה של שנה שעברה, כמו גוני למשל, שלדעתי האישית, שוב, מדובר בשחקן מאוד מוכשר, שבקבוצה של ברק, שהייתה הישגית מאוד ורצה, הוא לא מצא את המקום שלו. ודווקא עם דגו הוא קיבל כמה פעמים את ההזדמנויות ולדעתי אפילו שיחק טוב בכמעט כל המשחקים בהם שותף. ועדיין ממעטים לתת לו את ההזדמנויות במשחקים האחרונים, ודווקא שם היה נכון לשחק איתו. למה? שמח ששאלתם. אז ככה. עם גוני כקשר 6 יקרו שני דברים נהדרים לחיפה. אחד, היא תקבל הנעת כדור טובה יותר, כי לדעתי גוני עושה יותר תנועה משור, עם יכולת מסירה לדעתי טובה יותר, וגם השתחררות מלחץ. הדבר השני, היא היכולת של גוני לשחק גם כבלם. ובכך, כשהוא נשאר מאחורה, הוא יכול ליישר קו נגיד עם שימץ לדוגמה, ויכול לאפשר לבלמים בצדדים כמו שון, סק או פיינגולד, או אפילו דניאל, לעלות יותר ולתמוך בהתקפה ולנסות לייצר משחק כמו שהיה מול אשדוד. שם, שון ופיינגולד, למרות הכרטיס האדום נכון המוקדם של, אשדוד, אבל דמיינו שיש לנו את אלי, שמהצדדים שלו יש את סק ושון, שהם עולים ותומכים, ויש לנו למשל את קורנו ופיינגולד בימין, או, את חלאילי בימין, זה לא באמת משנה, כאשר מעליהם יש עוד איזשהו שחקן יצירתי ועם שני חלוצים, אנחנו יכולים לייצר פה מערך לחץ מטורף. הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא דווקא רפאלוב, שהגיע באמת בלי יותר מדי ציפיות, ודווקא אחרי כמה משחקים נפלאים שלו, לדעתי הסגל לא צלח לאזן לו את המנוחות. ובסיבוב השני ראינו ממנו הרבה פחות, כולל זה שהוא סחב פציעה לו מעט משחקים, ועדיין, בכל משחק, הוא הראה מוסר עבודה מטורף, חוכמה כבירה, גם אם הייתה ירידה ביכולת, ברצון, בנחישות ובמאמץ, לא ראיתי ממנו פעם אחת ירידה. מעבר לזה, ואמרתי את זה לא מעט בהתחלה, כל תרומה שרפאלוב ייתן השנה תחביר לעומת התרומה שתהיה לו על הצעירים שגדלו עליו, שזוכים לשחק איתו, ללמוד ממנו מה זה כוכב עם הצלחות אדירות בליגה הבלגית, שמגיע לפה ועובד קשה, כמו אחרון השחקנים, יורד לספסל או עולה ממנו, בלי לדבר, נותן 140% בכל משחק, בשקט, מאמן על המגרש ומנטור על ומחוץ עלו. ללא ספק, ההתקדמות שאנחנו רואים השנה, הם אמנם בראש ובראשונה הצלחתו של דגו, אבל לדעתי, ללא ספק לרפאלוב, יש פה תפקיד אדיר מעבר למספרים שהוא נותן. אני כן מקווה שידעו לבסט לו את המנוחות, ללא ספק נצטרך אותו בפלייאוף, גם אם ל-30 דקות למשחק. כשקינדה יוביל, או לסירוגין הוא וקינדה יעלו מחליף אחד בשני, אבל אנחנו חייבים המשכיות בהנעת הכדור, ואני באמת מקווה שעובדים עכשיו בפגרה כדי לדייק את הדברים האלה שוב פעם. אני זוכר את רפאלוב בתחילת דרכו, ויש בינינו הפרש לדעתי של 2-3 לטובתי. זה אושר גדול באמת לראות את הכישרון הענק הזה, משחק וזוכה לסגור את הקריירה שלו באופן לדעתי סופר מכובד בחיפה. הוא מראה שגם בגיל מבוגר של 38, שחקן עדיין יכול לתת 100%, וגם כוכב גדול יכול וצריך לעבוד קשה ובשקט ולתת דוגמה. והוא מסוג השחקנים שאני באמת הכי אוהב. מבחינתי הוא מודריץ' הישראלי. שחקנים עם סופר כישרון ועבודה קשה, שהם לא תמיד באור הזרקורים, אבל בעלי תפקיד אדיר להצלחה של מועדון, גם מעצם הנוכחות שלהם בסגל. נעבור לפיירו, שחווה שנה נהדרת לדעתי בכל המובנים, ולדעתי בשנה הבאה כבר לא יהיה עמנו ועם אחר, ומה שבחר אולי לא ידע לעשות שנה שעברה, נראה שדגו קצת למד איך לשחק עם פיירו. אני אומר קצת, כי במשחקים האחרונים פחות שיחקנו איתו כמו ששיחקנו בעבר, ועברו לזרוק לו שוב פעם כדורים. נראה שבאמת עבדו איתו השנה לא מעט על טכניקה, על עצירת כדור, על כדרור, על מסירה וגם סיומות. ויכול להיות שלא, על אף שיש שיפור אדיר מתחילת העונה עד עכשיו בכל הנוגע לטיפול שלו בכדור, ואין לי דרך אחרת להסביר את זה. למדו לשחק איתו כמו שחקן כדורסל. ואם מישהו שמע את זה שלי, אמרתי את זה מההתחלה. צריך לדבר איתו כמו שחקן כדורסל. פיבוט, עם הגב שמחלק ימינה ושמאלה ורץ לקבל כדור. פחות שולחים אותו לכדורים ארוכים, על אף ששבנו לעשות את זה במשחקים האחרונים, וכשהוא מול שלושה בלמים, באמת שאין מה לעשות עם זה. אבל זה שחקן שכל כדור שלו הוא מאבק אלים, והוא עובר לא מעט כאלה במשחק, והוא עדיין נותן 100%. בכל משחק הוא לא מקטר, וחוץ ממחיית כפיים, לא שומעים ממנו. וזה לא פשוט לשחק, כאילו לשחקן, סליחה, לשחק שעושים עליו מלא עבירות, ובגלל הגודל שלו, הם נשרקות נגדו. אז אני מאוד מקווה שדגו ימשיך להשתמש בו, כמו באמצע העונה, ואם ישתמשו בו ככה, אני באמת מאמין שהוא ייתן עוד לא מעט שערים. פיינגולד. אני מת עליו. נכון, לא הכי ניטרלי, אבל מה לעשות? שחקן נשמה, לוחם, מהיר, טכני, ולדעתי מהמשחק הראשון שנכנס אליו, שהיה מול ויה ריאל ואחר כך גם פנתנייקוס, אחר כך הפך להיות שחקן באמת סופר חשוב, שאפילו דניאל איבד את המקום שלו בהרכב. מהמשחקים הראשונים שלו הוא נתן 100%, ומשחקן שאפילו לא נלקח בחשבון, בצעד שכולו טעות, לא חידשו לו חוזה בזמן, והפך להיות בורג סופר משמעותי וחשוב. ברור שיש לו לאן להשתפר. ברור. אבל לדעתי מדובר בשחקן על עם יכולות וורסטיליות של הגנה והתקפה, ואני מאמין ששנה הבא הוא אפילו ירוויח מקום קבע יותר בהרכב ויהפוך לבורג הרבה יותר משמעותי. הוא מראה יכולות מנטליות מופלאות. הוא לא רואה בעיניים, כי זה לא משנה לו מול מי הוא משחק. הוא נכנס בלי פחד, הוא שקט עם הכדור ולא מחפש להיפטר ממנו. וגם, כמו שאמרתי, במשחקים הראשונים שלו בליגה האירופית, הוא עצר שחקנים שהרבה בלמים מתקשים מולם, גם בליגות שלהם. אז שוב, הרבה אין לי מה לומר, באמת, רק שימשיך ככה, ואני צופה לו עתיד ורוד מאוד בקבוצות טוב. האחרון לפני המאמן הוא חלאילי, שאחרי הופעה טובה במונדיאליטו, נתנו לו כזה כמה דקות, וכשחקן מחליף, והוא לקח אותם את כל ההזדמנויות, בשתי ידיים, והראה שבאמת הליגה בארץ קטנה עליו, פיזית, אבל בעיקר בעיקר מנטלית. הוא עדיין ילד, רואים כשהוא מתרגש. ההחתמה וכל מה שהיה מסביב לה השפיע עליו. גם אם הוא עם פנים רציניות וקרירות וקול, רואים את זה במשחק שלו כשהוא מקדרר יותר מדי, כשהוא מנסה לבד, ולא פעם אפילו קיבל צעקות מקינדה. אבל מדובר בכישרון אדיר, שאני מקווה מאוד שנראה אותו בקבוצות קבע בליגת האלופות, ולדעתי האישית הוא גם יעשה חיל. הוא יהיה חייב להבין שלא תמיד אפשר לעבור במהירות, לא תמיד צריך ללכת עם הראש בקיר, אבל זו גם התלהבות של שנה ראשונה, ועוד איזה שנה, כי לדעתי הוא השחקן עם הכי הרבה מעורבות בשערים, אם אני לא טועה בסיבוב השני. שחקן עם בעיטה טובה בשתי רגליים, כדרור טוב ויכולת מסירה מעולה, בקיצור שחקן קו אדיר, שפשוט זכינו ליהנות ממנו, לפחות שנה אחת, לפני שילך. אחרון חביב הוא דגו, שעבר את אחת השנים, אני חושב, הכי קשות שבן אדם יכול לעבור. גם הטלטלות כמו החתימה וכל הרעש שבא איתה, הלחץ בקבוצה גדולה, שהוא אדיר בכל משחק ומשחק. הוא איבד את אבא שלו בתחילת ההכנה קצת אחרי ההחתמה, והמשיך עם תשבוכות מאוד גדולות, ושוב אש על חוסר הצלחה לאחרונה. בגדול, תקופה באמת לא פשוטה. לא פשוט לא להתערער שכולם כותבים שתהיה הפלופ הכי גדול בכדורגל הישראלי, שהנה, הלך עוד מועדון, וכל השאר שפשוט לא הניחו לו. אבל הוא הצליח לנצח את מכבי תל אביב בבלומפילד. הוא הצליח להפיל לליגה האירופית. הוא הצליח להפיל לשמינית גמר קונפרנס, שם התמודד שווה בין שווים מול פיורנטינה שניצחה בקושי, קבוצה בעשר השחקנים, והדביק פער של 10 נקודות, כשכולם מסביב כבר ויתרו, והכתירו את מכבי תל אביב כאלופה. והוא איבד שתי נקודות העונה, שלפחות אחת מהן היא בהחלטה סופר שערורייתית. אז נכון, לקח לו זמן להטמיע ולדייק את שיטת המשחק שלו, אבל כאשר הם שיחקו בה, הם ניצחו ובהפרשים גדולים. אבל אז קרה, ועלינו למקום הראשון. ואז ראו את ההבדל בין דגו הרודף, החדשני, לדגו שמחפש לשמור על תוצאה, מה שהביא לדעתי לתהפוכה מחדש בטבלה, ולמשחקים פחות טובים ומשכנעים שלנו. כי לכל דבר כזה יש השלכות, ולדעתי בכמה פרקים קודמים דיברתי על ההבדל המנטלי בין זה שרודף לזה שנרדף, ממקום ראשון ומקום שני. יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין המקומות האלה. וגם לזה שבחר פוטר וחזר לארץ. שתגידו עכשיו מה הקשר שהוא חזר לארץ, אבל כשהמעמד שלך לא תמיד הכי בטוח, ובעיתונות לפחות, וחוזר המאמן שהביא לפה חתיכת הצלחות, זה מערער. ונכון עשתה מכבי חיפה, שחידשה לו חוזה ונתנה לו את שטר הביטחון הזה. כי אני בטוח שזה השפיע לא מעט גם עליו. בסוף מדובר בבן אדם, שהוא מתמודד עם לחצים אדירים מהתקשורת, מהקהל, מהנהלה, מעצמו וכמובן גם מהשחקנים. זה לחץ שהוא לא הכיר לפני זה, ואין כמעט קבוצות בארץ שיש להם את הלחץ הזה, שיכלו באמת להכין אותו לזה. עכשיו, הלחץ הזה גם יכול להיות בריא, וכמו שנוכחנו בעשור הגרוע, הוא יכול להיות גם הרסני. לדעתי, הוא עשה עבודה טובה מאוד השנה. הוא בנה סגל, ועל אף כל האילוצים, והפציעות, והמלחמה, הוא גם ייצב אותם לא רע. הם שיחקו לרוב טוב, וכמו שאמרתי, מהרגע שתפסנו את המקום הראשון, ההרכב הפך למקובע יותר, זהיר יותר, הגנתי יותר, שמחפש לתת גול ולשמור על תוצאה. וזה דגו יצטרך קצת להבין שהוא לא מנטליות של קבוצה קטנה. עכשיו, זה די מובן כשאתה עדיין מנסה להרוויח את המקום שלך. כל אלו, לדעתי, הם שכר לימוד של מאמן, שייתן עוד לא מעט למועדון. נראה קודם כל שהוא אהוב מאוד בחדר ההלבשה, שהוא מצליח לגעת בשחקנים שיעלו ויתנו מעצמם. אולי זה שיש פער גדול עכשיו, יש שיאמרו גדול מדי, ייתן לו דווקא שקט לחזור, כמו שאמרתי, כמה צעדים אחורה, לכדורגל הפשוט, למסירות, לתנועה והעובדה שסוף סוף חיפה יכולה לחזור להתאמן אחרי תקופה של משחקים בקצב של NBA. אולי זה יהיה לטובתו. וגם לטובתנו, ונראה קבוצה מאוששת יותר, חדורת מוטיבציה, וקצת פחות זהירה, כי בסוף חייבים לנצח עכשיו כל משחק, אין אפשרות אחרת. עכשיו, המשחק הראשון יהיה מול בני ריינה בבית, לאחר מכן, משחק אולי הכי קריטי בעונה מול מכבי תל אביב בבלומפילד, שכמו שאמרתי, לדעתי זה יהיה המשחק שיכריע אם יהיה מאבק על אליפות, או שהמאבק שלנו יהיה רק על המקום השני. לאחר מכן, סכנין בבית, באר שבע בבית, ודרבי. בסיבוב השני אולי, נשחק אומנם יותר משחקים בחוץ, אבל סיבוב ראשון טוב ומוצלח, יכול לתת כוחות לסיבוב השני, ואפילו להכניס את מכבי תל אביב לסחרור, כי אחרי המשחק של מכבי תל אביב מולנו, הם ישחקו בטוטו טרנר, ולכן אנחנו חייבים לנצח את בני ריינה, אבל חשוב יותר, או לפחות לא פחות חשוב, הוא הניצחון שני העונה על מכבי תל אביב בבלומפילד. וניצחון כזה בהחלט יכול להביא את מכבי תל אביב למצב או למשחק הרבה יותר לחוץ מול הפועל באר שבע בטוטו טרנר. אז תמיד יש סיכוי. בסוף יש 6 נקודות מול מכבי תל אביב, וגם לה יש 2 משחקים מול הפועל באר שבע. וגם מול סכנין שאיבדה מול הנקודות. אז אני חושב בגדול שצריך להמשיך עם הקו 3. אני ממש לא חושב שזה הרכב הגנתי יותר מנגיד 4-3-3, ולפתוח לרוב עם סק, שימיץ ושון, או דניאל, סק ושון. אם משחקים בקו 4, אז לדעתי שימיץ צריך להיות בספסל, הוא פחות מתאים למשחק הזה. בכל מקרה, סק ושון מתאימים יותר כי הם מהירים יותר ממנו, אבל אני עדיין תומך יותר חזק של קו 3 כרגע. לפחות כשפיינגולד מהיר יותר מדניאל. לדעתי הוא צריך לשחק ברוטציה עם קנדיל על הקו, וכמובן שאם דניאל ושימיץ נפצעים, אז אפשר תמיד לשים את פיינגולד בתור בלם, כשבקו ימין יש לנו את האפשרות של לשחק עם קנדיל ועם חלאילי על הקו. בקישור ההגנתי בשורה משמחת שג'אבר חוזר לאימונים, ואולי אפילו יוכל לחזור במהרה ולשתף פעולה עם אלי מוחמד באמצע. אני חושב ששואו כרגע צריך להיות אופציה ג', על אף שגוני אולי רך יותר, לדעתי הוא יתרום הרבה יותר להנעת הכדור, הוא נמצא במצב מנטלי טוב יותר משואו, וגם סייף אגב יכול לשחק קשר אחורי ולשתף פעולה עם קורנו על קו שמאל, ואולי אפילו להחליף אותו לפעמים אם יש צורך. עכשיו, עוד סיבה ללמה קו 3, זה כי יש לנו המון המון פצועים בחלק הקדמי, ואנחנו חייבים לאזן את זה איכשהו, אז לדעתי זו הדרך שיותר נכונה לאזן את זה. בחלק הקדמי, שהם שני קשרים התקפיים וחלוץ, כרגע לפחות הם מקומות פחות גמישים. כרגע לדעתי חלאילי וקינדה צריכים לפתוח מתחת לחלוץ, ופיירו חמד בעמדת החלוץ, עד לחזרה לפחות של דין. אני לא מאמין, שוב פעם אני אומר, אני לא מאמין בלפתוח עם רפאלו וקינדה. זה משאיר אותנו מאוד ערומים בחלק השני של המשחק, ששם משהו לא מתפקד, ואין גם שום כוח יצירתי שיכול לתרום להנעת הכדור. ואפשרות אפילו להכניס את גוני כחילוף יחד עם רפאלו, ככוח שמניע כדור טוב יותר ומשמעותי, נניח במקום ג'אבר או סייף ואפילו שואו, לייצר סוג של הרכב שני שכן מסוגל להכריע משחקים, כי בסיבוב השני מכבי חיפה נעלמת במחציות השניות. אז אם חלאילי מאחורי החלוץ, אנחנו א' יכולים להרוויח אותו כחלוץ שני במערך של 3-4-1-2, או אפילו לברוח ימינה ולשחק עם פיינגולד על הקו, ואלי כקשר הגנתי ימני. גם במחיר אגב, שקינדה יורד ומשלים סוג של 3-5-2 כזה, בין אלי לקשר הנוסף, וייתכן, ואפילו זה חכם יותר לפתוח ככה, כשקינדה שחקן חופשי שינה למטה, למעלה, לצדדים, ואני כמובן אסייג את זה, ואומר שבמידה וחג'ג' וחזיזה חוזרים, בחלומות כמובן, אבל אם יחזרו, יש לדעתי ללא ספק אפשרות לעבור למערך של קו 4, שכזה עם פיינגולד, סק, שון וקורנו, אלי וג'אבר, חג'ג' וחזיזה, דניאל ושימץ נפצעים, אז אפשר תמיד לשים את פיינגולד בתור בלם, כשבקו ימין יש לנו את האפשרות של לשחק עם קנדיל ועם חלאילי על הקו. בקישור ההגנתי בשורה משמחת שג'אבר חוזר לאימונים, ואולי אפילו יוכל לחזור במהרה ולשתף פעולה עם אלי מוחמד באמצע. אני חושב ששואו כרגע צריך להיות אופציה ג', על אף שגוני אולי רך יותר, לדעתי הוא יתרום הרבה יותר להנעת הכדור, הוא נמצא במצב מנטלי טוב יותר משואו, וגם סייף אגב יכול לשחק קשר אחורי ולשתף פעולה עם קורנו על קו שמאל, ואולי אפילו להחליף אותו לפעמים אם יש צורך. עכשיו, עוד סיבה ללמה קו 3, זה כי יש לנו המון המון פצועים בחלק הקדמי, ואנחנו חייבים לאזן את זה איכשהו, אז לדעתי זו הדרך שיותר נכונה לאזן את זה. בחלק הקדמי, שהם שני קשרים התקפיים וחלוץ, כרגע, לפחות, הם מקומות פחות גמישים. כרגע, לדעתי, חלאילי וקינדה צריכים לפתוח מתחת לחלוץ, ופיירו חמד בעמדת החלוץ, עד לחזרה לפחות של דין. אני לא מאמין, שוב פעם אני אומר, אני לא מאמין בלפתוח עם רפאלו וקינדה. זה משאיר אותנו מאוד ערומים בחלק השני של המשחק, ששם משהו לא מתפקד, ואין גם שום כוח יצירתי שיכול לתרום להנעת הכדור. ואפשרות אפילו להכניס את גוני כחילוף יחד עם רפאלו, ככוח שמניע כדור טוב יותר ומשמעותי, נניח במקום ג'אבר או סייף ואפילו שואו, לייצר סוג של הרכב שני שכן מסוגל להכריע משחקים, כי בסיבוב השני מכבי חיפה נעלמת במחציות השניות. אז אם חלאילי מאחורי החלוץ, אנחנו א' יכולים להרוויח אותו כחלוץ שני במערך של 3-4-1-2, או אפילו לברוח ימינה ולשחק עם פיינגולד על הקו, ואלי כקשר הגנתי ימני. גם במחיר אגב, שקינדה יורד ומשלים סוג של 3-5-2 כזה, בין אלי לקשר הנוסף, וייתכן, ואפילו זה חכם יותר לפתוח ככה, כשקינדה שחקן חופשי שינה למטה, למעלה, לצדדים, ואני כמובן אסייג את זה, ואומר שבמידה וחג'ג' וחזיזה חוזרים, בחלומות כמובן, אבל אם יחזרו, יש לדעתי ללא ספק אפשרות לעבור למערך של קו 4, שכזה עם פיינגולד, סק, שון וקורנו, אלי וג'אבר, חג'ג'ו חזיזה על קו שמאל, קינדה וחלילי בימין, וחמד פיירו או דין בחוד. בכל אופן, עם סוף, קנדיל, גוני, קאסה, חמד, סייף, דניאל וגרשון, וכל מי שלא יחלל בהרכב הפותח, יש לנו תכלס עוד קבוצה שיכולה להתמודד פה על פלייאוף עליון. רק צריך לדאוג לחיבור ביניהם, לתנועה שלהם, ובעיקר בעיקר לרוגע, כי כמו שאמרתי, שמאז שעלינו למקום הראשון, המשחק לחוץ יותר, נוקשי יותר, פחדני יותר אפילו הייתי אומר. אבל הכל פתוח, רק צריך להאמין ולהגיע בהסתערות על בני ריינה, שהיא מסוכה מנטלית לא פשוטה למכבי חיפה בשנתיים האחרונות, ובטח לדגו, עכשיו אחרי ההפסד לפני שתי מחזורים. צריך לסיים את העונה הזו בצורה הכי טובה האפשרית. גם אם זה אומר לקחת מקום שני. אבל הבנייה שנעשתה פה בשנים האחרונות, ואני מקווה שגם תמשיך השנה, כי א' הוכנס לא מעט כסף לקופת המועדון מאירופה, ולפי הערכות שלי, לפחות 12 מיליון ייכנסו מפיירו וחלאילי, ומבלי שימחרו יותר את שאר השחקנים. אז נקו את הראש רגע ממחשבות שליליות, ותאמצו קצת אופטימיות, ובתקווה נביא אליפות היסטורית ורביעית, למרות כל הדברים שהיו נגדנו, למרות הנקודות מהמנהלת, ועל הפעם וחמתם של כל העסקנים. אז תודה רבה למי שנשארו עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, יחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, החי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי!